אהלן, שלום לכולם, חג שמח. לא הייתה פה איזה פודקאסט, איזה תקופה ככה, מה שנקרא לרגל החגים. אז כולנו בחופש, כולל אנוכי. והיום אנחנו בפודקאסט שבחרתי לעשות אותו במועד הזה, כי בחגים אנחנו נוטים לאכול יותר. אז אני רוצה לגעת בכל מיני נושאים, או כמה נושאים עיקריים שבעצם חוזרים על עצמם בשולחן הקליניקה שלי אצל מתמודדות בלוטת התריס, גם למתמודדות עם תת פעילות, היפותיירואיד, גם למתמודדות עם פעילות יתר, היפרתיירואיד, וזה בעצם נושא היוד, כן? שזה בעצם לוקח אותנו לעולם הדגים, בסדר? לעולם העצות ולעולם ה תוספים, ואני אנסה לעשות שם קצת סדר, מה בעצם, מה זה בעצם המינרל הזה, למה אנחנו זקוקים לו, כמה אנחנו זקוקים לו, באיזה כמות וכולי, וכל העניין הזה. אז קודם כל נתחיל מזה שיוד הוא מינרל שהוא מינרל חיוני, כלומר מינרל שצריך לצרוך אותו מבחוץ, כן? כל יצור יונק זקוק בעצם ליוד בשביל להתקיים, לא רק בשביל בלוטת התריס. זה נכון שבלוטת התריס כשהיא בריאה, אז בעצם מה שהיא עושה זה, אני אסביר שנייה קצת אולי באמת על התהליך הזה, אותו אנזים שנקרא פרוקסידייז, כן? כל מי שרואה בבדיקות של האנטי-TPO, TPO זה בעצם תיירואיד פרוקסידייז, זה בעצם ההבחנה המבדלת להשימוטו. כשאנחנו רואים אנטי-תיירואיד פרוקסידייז AB, AB זה אנטי-בדיז, זה בעצם נוגדנים, והנוגדנים האלה הם כנגד אותו אנזים שנקרא פרוקסידייז. מה זה הפרוקסידייז הזה? זה, תחשבו על זה כמו רשת דייגים. נניח שאני עכשיו אכלתי את הדג שהפך, את הדג הנורווגי שהפך להיות הדג הלאומי של מדינת ישראל, סלמון, כן? זה דג שהוא עשיר ביוד, שנמצא בעיקר בשומן שלו, יחד עם עוד מינרלים בעיקר מקבוצת A, D, E ו-K, זה נקרא ויטמיני אדק, ויחד עם עוד מתכות כבדות וכל מיני רעילות שיש בים, פלסטיק, אסטרוגן וכו'. ובעצם הפרוקסידייז הזה, מה שהוא עושה, זה בעצם כמו רשת דייגים שאחראית לתפוס את היוד באופן ספציפי מתוך בעצם שנמצא בתוך הדג הזה, ובלוטת התריס בעצם מחמצנת את היוד הזה ובאמצעותו מפיקה את ההורמונים שלה, את ה-T4 ואת ה-T3. אוקיי? עכשיו, אז כמו שהתחלתי ואמרתי, בבלוטת תריס בריאה, הדבר הזה הוא כמובן קורה בצורה תקינה. יוד מגיע דרך אגב לא רק מדגים, אני רגע אמנה ככה מקורות ליוד. מקורות ליוד הן מקורות מזון שמקורן בחי, כן? לא רק בעצות ולא רק בדגים. איך אנחנו יודעים את זה? פשוט מאוד, כמו שאני אומר פה בכל הפודקאסטים, בשביל ללמוד תזונה בצורה טובה, לומדים הרבה יותר בחיק הטבע מאשר באקדמיה. אוקיי? אם אתה יוצא לחיק הטבע ורואה חולייתניים יונקים כמונו, אוקיי, אותה משפחה בעצם שהיא דומה לנו, אתה רואה שגם יצורים שחיים בסביבה הררית גבוהה, אוקיי, כמו למשל שואלים באזור מג'דל שמס, כן, האזור שאני חי בו, אז בעצם אתה רואה שהם לא חיים בסביבה ימית, הם לא אוכלים דגים, הם לא אוכלים דברים אחרים שגדלים בסביבת הים, לכן, והם עדיין צריכים את היוד בשביל להתקיים, ואת היוד הזה הם מקבלים בעצם מטרף של חיות אחרות. כן? אז נגיד בצהוב של ביצה, ביוגורט, בגבינות קשות, בכל המזונות האלו מהחי יש כמות יוד שבעצם מספיקה אצל מישהו שצורך את המזונות הללו, נניח בכמות של בין 5-10% מסך הכל הקלוריות ביום, תצרוך את היוד אמורה להיות מספיקה, כן? גם בעצם ההמלצות של משרד הבריאות, כן? הם שאדם מבוגר יצרוך 150 מיקרוגרם יוד ביום, כמובן שאי אפשר לחשב את זה באוכל, אני לא יודע כמה יוד בדיוק יש בתוך הביצה שלי, כן? אבל אני יכול להגיד שלא נתקלתי במבוגרים שסובלים ממחסור ביוד, כן? אלא אם כן הם עשו דיאטה, שיכולה להיות דיאטה מאוד בריאה, אבל שלא התאימה, כן? בעצם לצרכים של הגוף האינדיבידואלי שלהם, כן, או שהם צרכו יוד, נניח ממקור של עצות שונות, כן, או משהו כזה שהגוף שלהם לא מורגל בו, בסדר? קחו למשל אנשים שהם ממוצא אירופאי, כן, שאבותיהם והסבים והסבים של הסבים וכולי גדלו באזורים שהם אזורים מרוחקים מהים, כן, הם בעצם היו מקבלים את היוד שלהם מחמאה ויוגורט ובעצם ממוצרים שונים שהם היו מפיקים מהפרה שאצל רובם הייתה בעצם בחוץ, כן? או פרה שבעצם שירתה כמה משפחות, בעצם כמקור למזון מהחי, והפלורה במעיים שלהם לא התפתחה בצורה כזו, שהיא תוכל לעכל עצות בצורה טובה. אנחנו גם יודעים למשל שבפלורה של יפנים, או בפלורה של אוכלוסיות שהם יורדי ים, או שוכנים באיים, כלומר, כמות המזון מהים שהם צורכים היא גבוהה או גבוהה מאוד, יש להם בעצם חיידקים שונים שהם ספציפיים, כן? לפירוק של עצות ובעצם להפקת אנרגיה, שזה אומר מיקרונוטריאנטים, ויטמינים, מינרלים, ביניהם יוד, יוד זה מינרל, מתוך העצות האלה. נגיד מילה רגע על דגים. בעצם הדגים שיש בהם ריכוז יוד יותר גבוה זה דגים שחיים במים מלוחים, אוקיי? ככל שהדג חי במים מלוחים יותר ועמוקים יותר, כלומר שהעומק בעצם אומר שריכוז המלח הוא יותר גבוה, כן? כי זה בעצם מינרל ומינרלים נוטים לשקוע. תחשבו על ברזל, ברזל זה מינרל, הוא שוקע, כן? ככל שהריכוז של המינרלים יותר גבוה, יש יותר יוד. אוקיי, אז ככל שהעצה, למשל עצת קומבו, או הדג חיים במקום יותר עמוק, בסדר? הריכוז גם של כל המינרלים, גם של מינרלים אחרים, ביניהם יוד, יהיה יותר גבוה. אוקיי, אם אני אוכל דג בריכה של מים מתוקים, אוקיי, נגיד שעכשיו הלכתי וקניתי איזשהו פורל, או אמנון, או משהו כזה, אז יהיה בו יוד, אבל הריכוז של היוד יהיה הרבה יותר נמוך. אז אם נגיד צריך לעשות, בגלל שהוא חי במים שהם מתוקים, זה לא אומר שאין בהם מלח, בכל המים יש מלח, זה פשוט אומר שהריכוז הוא נמוך בהרבה. אוקיי, אז גם הריכוז של היוד יהיה נמוך בהרבה, אבל עדיין קיים, ולכן אם אני צריך לחלק באופן גס את ההמלצות שלי בקליניקה למטופלים עם היפו והיפר, אני באופן כללי ממליץ על צריכה של דגים כמקור לחלבון. לא ניכנס בדיוק לאיזה דגים, ולא ניכנס בדיוק מאיפה אני ממליץ לרכוש דגים ספציפיים, כי שם זה כבר באמת משהו שהוא יותר קשור לגיאוגרפיה של המטופל, איפה הוא גר, מאיפה אפשר להשיג דגים באיכות הכי טובה שיש היום, זה לא כזה פשוט תמיד. אז בעצם מטופלות שסובלות מתת פעילות של בלוטת התריס, דגים ממים עמוקים, זה מקור יוד מצוין עבורם, בעוד נשים שיש להם פעילות יתר של בלוטת התריס, יכולות ליהנות יותר מדגים ממים מתוקים, כן? תת פעילות, מים מלוחים, תת פעילות יתר, מים מתוקים, בסדר? איפה הרבה פעמים יש מה שנקרא, נקרא לזה טעות, כן? הרבה פעמים מגיעות מטופלות, שאובחנו עם תת פעילות של בלוטת התריס, כן, אבל בטיפול או בייעוץ שהם הלכו לקבל התזונתי, המטפל או הרופא לא נתן מספיק דגש לעניין הנוגדנים, כן, ברגע שיש נוגדנים, אותם נוגדנים של הפרוקסידייז AB, מה שדיברתי בתחילת ההרצאה, אוקיי, תוסף של יוד יהיה טעות קלינית. בעבר היו נוהגים, אני מדבר לפני 10 ו-15 שנה, כשיש תת פעילות של בלוטת התריס, נותנים יוד ורואים אם זה עובד. כן? הרבה פעמים מה שהיינו רואים זה שאו שה-TSH מאוד מאוד עולה, כלומר הבעיה הייתה מחריפה, או שכמות נוגדנים נמוכה יחסית, נגיד אם מעל 1300 מפסיקים לספור, אז מטופל שהיה מגיע עם 100 או 200 או 300, כלומר יש פעילות אוטואימיונית כנגד האנזים הזה, הפרוקסידייז הזה, אבל בעצימות נמוכה, צריכה של יוד הייתה מעלה מאוד את התגובה האוטואימיונית, בגלל שפשוט אותו אנזים, ממה שנקרא עבודה רגילה, היה מתחיל לעבוד הרבה יותר קשה, וזה מעורר יותר את מערכת החיסון כנגדו. וזו הסיבה שמאוד מאוד חשוב אצל נשים שמתמודדות עם בלוטת התריס, או עם תת פעילות או עם פעילות יתר, לצרוך את היוד ממקור טבעי, כן? ולא ממקור של תוסף, גם אם התוסף הוא טבעי. בסדר? יכול להיות שלהן ההמלצה של 150 מיקרוגרם של משרד הבריאות לצריכה ביום, זה פשוט יותר מדי, והן יכולות להסתפק בחצי מזה. כן? או בכמות פחותה מאשר 150 מיקרוגרם. מקורות נוספים שיש ליוד הם כמובן המלח עצמו, אוקיי? זה צריך להיות מלח שמגיע מהים, הרבה פעמים, או היום נורא פופולרי בארץ, המלח הוורוד, כן? שזה בעצם מלח שמגיע מההימלאיה, הוא מכיל המון מינרלים, הוא מכיל הרבה ויטמינים, זה מלח מאוד בריא, כן? אבל יוד אין בו. כן, זה משהו שצריך לקחת אותו כמובן בחשבון. במלח אטלנטי לעומת זאת, בהחלט יש יוד בכמות קטנה, מה שיכול להתאים לחלק מהאנשים. כן, אני באופן כללי ממליץ בדרך כלל פשוט לערבב בין סוגי המלחים. אפשר להחזיק בבית גם מלח אפור, גם מלח ורוד, גם מלח שחור, ולעשות ביניהם איזשהו מיקס כל פעם, כדי לקבל בעצם את הטוב שיש לכל מלח להציע. מלח זה הרי מה שנקרא, זה אולי התבלין הכי חשוב בעצם במטבח של רובנו. טיפ קטן שתדעו, מלח הארץ, כן, מהים האדום, הצורה הגסה, המלח הגס, מופק בדיוק כמו שמופק מלח אטלנטי, אלא שמחירו שליש מהמלח האטלנטי שאנחנו קונים שמיובא מספרד, למשל האפור הזה. למה אני מדגיש את העניין של המלח הגס ולא המלח התחון? כי במלח התחון יש בעצם חומרים שמונעים את ההתגבשות שלו, והחומרים האלה הם חומרים לא טבעיים שמוספים בעצם למלח, ולכן אני לא ממליץ לצרוך אותם, אלא את המלח הגס המלא, שבו בעצם לא צריך את החומרים הללו, וזה פשוט המלח עצמו בצורה מאוד נקייה וטובה. הדבר הבא שככה אני רוצה עוד לומר, זה כל הנושא של איסטמין. כן, יש היום איזשהו באז לא קטן, כן, סביב מזונות מוחמצים, מוצסים. כן, אני לא נכנס לבריא, לא בריא, כי זה לא רלוונטי. כל מי שהייתה אצלי בקליניקה יודעת שההמלצות בעצם שאני נותן הן לא גנריות. כלומר, אין לי מושג מה אני אמליץ למישהי לפני שאני באמת רואה אותה, ויכולות לבוא שתי נשים עם אותה בעיה מאובחנת, כן, אבל בטיפול, בצרכים של הגוף, של הגוף שלהן, על מנת להביא את עצמן להחלמה, הצרכים הם אחרים לגמרי. כן? אז אני רוצה רגע ככה, רק בגלל שאני שומע את זה מכל מיני מקורות, רק להגיד שנייה, לחלק את זה שנייה ליתרונות וחסרונות, כי זה משהו שהוא, בוא נגיד, לא מאכל כל כך תמים. מאכלים, ככל שהם חמוצים יותר, נניח אינג'רה, כן? שזה קמח טף מוצס, או זיתים, או מלפפון חמוץ, או כרוב חמוץ, מכילים גם רמות גבוהות של היסטמין, כמו גם למשל פירות מאוד מאוד בשלים, או מזון שהוא בעצם טיפה קצת יותר קרוב למקולקל, אבל עדיין יכול להיות משהו שהוא כמובן אכיל, יוגורט שזה בעצם חלב מקולקל, כן, אז בעצם היסמים זה בעצם איזושהי מולקולה שיוצרת תגובה חיסונית, כן, כנגדה, ואצל אנשים שמתמודדים עם בעיות שהן אוטואימיוניות, כמו למשל השימוטו או גריף, הצריכה של עוד מזונות שיוצרים פעילות חיסונית בגוף יכולים לעשות להם לא טוב. הרבה פעמים אנשים אחרי שהם אוכלים מזונות חמוצים יכולת להם או ריאקציה מיידית, כלומר נפיחות בבטן או לא טוב להם, כן? או איזושהי תחושה כמו למשל כאב או כמו למשל כמו כדור טניס כזה שעובר במעיים גם כמה שעות אחרי זה. כן, או נפיחות מאוד גדולה בסוף היום. יש נשים אומרות לי, אני מתחילת היום שטוחה, מסיימת, כמו בשבוע 12 על הספה, נפוחה לחלוטין, כן, כמובן שיש פה קשר גם לגלוטן, סוכר, פחמימות אחרות וכו', אבל גם הדבר הזה יכול לבוא כחלק מהחבילה הזו. אני ממליץ פשוט לכל אחד לבדוק אם זה מתאים לו, אני חושב שבכמות קטנה זה יכול להיות כן מועיל, זה כן יכול לשפר פלורה אצל הרבה אנשים או את התפקוד, בעצם של חיידקי המעיים, ואצל חלק מהאנשים זה יכול להיות פשוט לא בריא עבורם. אז זהו, אז תהנו מהדגים שלכם בחג, תהנו קצת, קצת חמוצים בחג, ובעיקר תהנו מהמשפחה ומהזמן לפני שככה חוזרים לשגרה של עד פסח למעשה. וזהו, ושהסתיו הזה יהיה תקופה של התכנסות בריאה שכולנו באמת נצמח ממנה ונגדל ממנה ונבריא ממנה, ושיהיה לכולכם רק טוב. ביי, להתראות.